נדבר היום, נמשיך את הסדרה של גיל הרך ונחשוב ביחד נושא של האשמה של הילד שאנחנו מאשימים בגלל שהוא עשה דבר לא טוב, ובעצם אנחנו עלולים להכניס אותו לתוך מערכת כזאת של האשמה עצמית, ואיפה שהוא שמע בעצם אומרים בעבודה עצמית שזה המעצורים האמיתיים של הנפש. ברגע שאדם הוא מרגיש רגשות אשמה, אז הוא רגשה שם, אז הוא בעצם לא יכול להמשיך לעבוד. הוא צריך להתגונן, הוא צריך להיות תוקפני כלפי השני, אז או הוא צריך, בגלל שהוא מרגיש מרירות, אז הוא צריך עכשיו להשתלט על השני, כי הוא מרגיש נשלט על השני. ואלו תהליכים שהם בעצם רק שליליים. אבל בעצם אנחנו צריכים להבין מהי הסוגיה הזאת. כי נראה שזה נמצא באיזה מקום מאוד מאוד שורשי בנפש האדם, ואם לא עיקרי, ושמה הכל מתחיל, ונראה שזה יש מין מפתח כזה, שברגע שנבין את זה, זה כמו אתם יודעים, בעבודה עצמית זה כמו הסימונים, כן, של פעם. ברגע שהסימון היה נופל, אז היינו מקבלים את השיחה. אז זה קצת דומה, זאת אומרת, אנחנו, פתאום זה נופל לנו ואנחנו מבינים, ואז אנשים אומרים, הדברים משתנים, השתנו לי מסביבי ובבית שלי. הרי מה השורש של האשמה? לקיחת אחריות. אנחנו אנשים אחראים, אנחנו רוצים לתקן את עצמנו. אז כמובן שאנחנו עובדים עם הרבה מאוד, מה שנקרא, מודעות. והקליפה של המודעות זה האשמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, כדי להינצל מהאשמה הלא טובה, אנחנו צריכים להבין מהי המודעות הטובה. כן? איך אנחנו מתחברים בצורה נכונה אל עצמנו, איך אנחנו משתמשים בשכל שלנו להתחבר פנימה. בפסוק במסכת בראשית, הסיפור של קין ואבל, ויאמר השם אל קין, אבל אחיך. ואומר לו, ידעתי. השומר אחי אנוכי, בהתחלה מה הוא עושה? הוא מכחיש. למה הוא מכחיש? כי כל אדם שמרגיש שמאשימים אותו, הוא מכחיש, כי הוא לא מסוגל לשאת את האשמה. זה אורות יותר מדי גבוהים לנפש כל כך שברירית. אחרי שכנוע ובירורים, אומר קין, אל השם גדול אבני מנסו, הוא לוקח אחריות. הוא מסוגל, מכאן ואילך, בהיסטוריה יש מושג כזה של האדם לוקח אחריות על מה שהוא עשה וממשיך הלאה. אם כן, אנחנו שואלים רק רגע, אז מה זה שהאשמה, אמרנו שזה המעצור הגדול של העבודה העצמית? הרי אנחנו יודעים שהפוך, שאדם עובד מתוך זה שהוא מרגיש שהוא לא בסדר, שהוא צריך, שהוא צריך לתקן את עצמו. אנחנו ננסה להיכנס לשולחן של שבת, ואנחנו נראה בצד ימין יוסף שנותן מכה לראש של בנימין הקטן, כולו בן שנתיים, וכשהוא נתן לו מכה לראש, אז עם היד שלו בנימין הפיל את הבקבוק יין שנשבר, והיין ככה, ובדיוק בצד שמאל האחות הגדולה שקוראים לה, לא יודע, אליזה, זועמת, כועסת, אפילו מדבלת את הפה על אחותה. אנחנו אומרים עכשיו, חבר'ה, בואו נעבוד בלי להאשים, כן? בואו נהיה אוהבי ישראל. וזה לא עובד ככה. זאת אומרת, אנחנו מכירים מניסיון שהתיאוריות הן מאוד יפות והמילים מאוד מאוד עפים, יכולים לעוף מאוד מאוד עמוק וגבוה, אבל בעצם המציאות היא לא כזאת, ואנחנו עלולים להיכנס לתוך ברוך גדול שנקרא דמיונות, כן? אז למרות זאת, איך אנחנו צריכים להבין את הסוגיה הזאת? יש דבר שקורה שנקרא בחינוך הפרעות. הפרעה, אותיות פרו. הילד, אפשר להגיד שעיקר המטרה שלו בעבודה זה להפריע, כן? כשהוא משחק לגו, עיקר המגמה שלו זה לעשות מבית מסודר בית מבולגן. זה העבודה שלו. למה? כי נפשו של הילד היא נפש מפוזרת. הוא חי בפיזור הדעת במהותו. זה הנקודה הראשיתית שלו. ככה הוא מתחיל את הקריירה שלו, כן? ולמה? כי אמרנו את זה בכל הסוגיות. תמיד הרע והטוב הם כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כן? ביום רעה, אומר הפסוק בקהלת זין י' ד', כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כלומר, יש כאן עבודה עיקרית שזה בניין הדעת, המודעות, יישוב הדעת, ייחוד בין הכוחות, איסוף של כל האישיות למטרת על שנקרא בגיל 13 למצוות, כלומר שיהיה אדם עובד השם, כלי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כלי להופעת השם בעולם, ולכן הנפילה שלו היא נפילה של פיזור הדעת. לכן כל העבודה שלו זה להפריע. וכל מה שאתה תנסה ליישר אותו באופן ישיר, כל מה שאתה תנסה, כי ככה חונכת, חונכת במערכת שההורים שלך ניסו את ההפרעה, לחתוך אותה, מה שנקרא. כן, להפוך אותך לחייל ממושמע, ואתה ממשיך, עלול להמשיך את העבודה, כלומר לא לעשות את הלך לך מבית אביך, ואתה לא שמת לב שיש פה נשמות גדולות של ארץ ישראל שהם בכלל בכלל לא מאפשרים לך לחתוך אותו, אז אתה נופל בתוך גיהנום, בתוך מערכת מאוד 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 קשה, שלפעמים מגיע עד אלימות ועד כעסים הדדיים ושנאה ופירוד. והעבודה כאן היא עבודה של מה שנקרא למרות הכל, למרות הכל, ללמוד להישאר במין רוגע כזה, מתוך אמונה פשוטה שאם הקדוש ברוך הוא שלח לי עכשיו את הניסיון ההוא, זהו הסימן שאני יכול עכשיו ליצור דבר חדש בתוך הבית הזה. עכשיו, במקום הזה אני יכול ליצור עכשיו דבר חדש. שלכאורה אבא ואמא, הם היו כועסים מאוד על מה שעשיתי, ועכשיו אני רואה אותם, איזו גיבור כובש את יצרו, אני רואה אותם גיבורים. במקום כמעט, כן, בלתי נסבל. עכשיו, זה אומר שאנחנו נכנסים עכשיו לחודש ניסן, ואנחנו לומדים הלכות בדיקת חמץ, שבאור ליהוד הלד בניסן, אנחנו צריכים מה לעשות? בודקים את החמץ לאור הנר, בחורים בסדקים, בכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. כלומר, האדם בודק בסדקים, במקומות הנסתרים, את החמץ. מה זה חמץ? חמץ זה התפיסה הסובייקטיבית שלנו. זה האני שלנו, נכון? זה האני חושב. אני פוגש את החבר של, אתה פוגש את החבר שלך בעבודה, ואתה אומר לו, אני חושב לא כמוך, אתה חושב ככה, ואני חושב, אתה רב איתו. למה אתה רב איתו? אתה רב איתו כי אתה עם העמדה שלך, והוא העמדה שלו, ואתם רבים. אבל בעצם, 7 ימים נותנים לך אפשרות לאכול, מה שנקרא, לחם האובייקטיבי. לחם שאין בו מלחמה, לחם לשון מלחמה. לחם שאין בו אובי, לחם שאין בו אני חושב. אתה פוגש ממד כזה שנקרא לחם האמונה, שאתה מאמין שכל מה שקורה לך בחיים הרי זה לטובה. 7 ימים, לא כל החיים אי אפשר, זה בלתי אפשרי, כי אתה בן אדם, אתה צריך לחיות ואתה חיים אנרגיות, אבל כדי שתלמד, כמו ששבת עתיד להתפשט על כל ימי השבוע, אז ככה פסח עתיד להתפשט בכל ימי, כל ימות השנה, אנחנו נחיה באווירה כזאת פנימית אמונית עמוקה, שאתה תדע לתרגם את כל האירועים של המציאות, מה שדיברנו בשבוע שעבר, את כל מה שקרה, כל הלבושים ליצירת כלים. עכשיו, אתה תהפוך את העבודה שלך, אם כן, כדי להגיע למצב הזה, אתה מתקן את הרע, פורי ראש ולענה התמון שבך, יש איזה שורש כזה שהוא השורש שלך, איך אתה יודע השורש העבודה שלך? פשוט מאוד. איפה שאתה כל הזמן נופל. זה הנפילה שלך, זה התקומה שלך. מזה אתה תקום. כלומר, אם אתה רואה שהילדים מציקים לך כל פעם באותה נקודה, תבדוק טוב טוב איפה כאן מעלתך מסתתרת. יש כאן איזה מעלה. ואתה תבדוק לאור הנר מה יהיה העבודה שלך. וגם בחמץ שנמצא שהוא סמוי מן העין ושאתה לא רואה, וגם ואתה תחפש אותו, ואתה לא רק תחפש אותו ואתה תחזור לעבדות מצרים, אתה תחפש אותו מתוך עבודה עמוקה אמיתית של אני לא יכול לחנך אם אני לא מחנך את עצמי. כמו שאני עכשיו, כל כך הרבה דברים אני אומר לכם ועוד לא עבדתי על זה. אני כל כך צריך לעבוד על עצמי כל הזמן. חס ושלום, אנחנו לא נגיד דברים לילדים שלנו שאנחנו עוד לא עבדנו על זה. זה לא ככה. אנחנו כל הזמן במה שנקרא התארגנות תוך כדי תנועה. כן, אנחנו עובדים תוך כדי שאנחנו מחנכים. אבל לפחות אדם משתדל, אדם עובד, אדם מחפש, אדם יש לו מגמה לנסות. לנסות. אז אותו דבר, ברגע שאתה לפחות עובד, אז אתה בעמדה נפשית שאתה יכול להוכיח מלשון הוכחות וטיעונים שכליים מובנים. להסביר לילדים מה כן טוב, מה לא טוב, מאיפה קיבלת את הכוח הזה, בגלל שאתה ביישוב הדעת. לא נתת למציאות לפזר את הדעת שלך, וגם לא חיי פרנסה, ולא גם חיי התרבות המודרנית, המערבית, שום דבר לא פיזר לך את הדעת, לכן אתה מחובר פנימה יותר, אתה מבחינת מצע כזאת, שאתה יכול לעסוק בחינוך באמת. כלומר, התנאי, אומרים תמיד, התנאי לגבולות, התנאי לחינוך, זה שאתה מחובר לזה מקום כזה פנימי, אמיתי, שאתה יכול לדבר, וזה זה מתקבל. מה שאתה תגיד מהפה לחוץ, זה לא יתקבל. אף אחד לא יקלוט בתוך הבית. מה שאתה עובד מהפה לחוץ, שלא עבדת על עצמך, לא תוכל לעבוד. כלומר, האשמה, אנחנו נשתמש באשמה הזאת רק לדבר אחד, לתקן את עצמנו. אבל לא מתוך אשמה בכלל, מתוך שמחה. אנחנו נראה, אחד מהתנאי ליישוב הדעת באמת, זה השמחה הרי. כן, ככה רבי נחמן אומר. שהשמחה מקבלת את כוחה, סליחה, שהיישוב הדעת מקבלת כוחו מהשמחה. אז אנחנו נעבוד קודם כל בשמחה באמת, אבל אנחנו נתקן, נחפש במה לעבוד עוד. אבא שחוזר הביתה ואוכל בצורה לא נקייה, זה מעורר זלזול. אדם שהולך ברחוב ויש לו כתמים על הבגדים, זה מעורר גם אצל הילדים שלו זלזול. כל מה שאנחנו נעשה עבודה על עצמנו, זה פשוט שזה יאפשר לנו להישאר ביישוב הדעת. תחשבו על אדם שתוקפים אותו והוא לא מרגיש מותקף. כי הוא מספיק מחובר לעבודה, מספיק מחובר לעצמו. מספיק טוב לו עם עצמו. הוא מספיק אוהב את עצמו, ולכן הוא לא צריך עכשיו להילחם. שוב, כן, בחמץ עם השני, בדעות סובייקטיביות שכל אחד חושב את הדעה שלו. הפכת כאן את האשמה ללקיחת החיות על עצמך. ואז אתה נמצא במקום כזה של רוגע, שאז אתה יכול להתחיל את העבודה. העבודה היא עבודה של לעבור מעץ הדעת לעץ החיים. החטא הוא בזה שמעץ הדעת טוב ורע, לא הוא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. כלומר, שהקדמנו את הדעת, את הסקחנות, את ההנאה, את האני, לחיבור פנימי אל החיים. הלכנו לאוניברסיטה לפני הישיבה. הלכנו למקום של חיפוש סחלטן, במקום להתחבר פנימה. כן? בצורה פנימית ואמונית לעצם החיים. ומה עשינו? תקנו לעצמנו את מה שנקרא מות תמות. כלומר, מה זה המוות הזה? זה התומה, התומה שיוטפת את הלב, שלא מאפשרת לך כבר לראות שום דבר, ואתה כבר אדם שחי בתגובות, אתה מגיב. עושים לך דבר, הופ, אתה רוצה מיד להגיב. אתה אדם תגובתי, אתה לא אדם שבאמת מוסיף עד הסוף טוב, מחנך באמת. אז העבודה היא עבודה של, אתה יכול לאכול מעץ הדעת, אך ורק אם לפני כן אתה מחובר לעץ החיים. כן? אם אתה מחובר לתפיסה עמוקה, שכל מה שקורה לך, זה השבוע שעבר דיברנו, שכל מה שקורה לך בא לבנות אצלך כוח בנפש. אז אתה יכול לגשת אל החיים, לא בתגובה, אלא באכלה. ממה אתה סובל? אתה סובל מחוסר אכלה. כי אמא שלך ידעה להכיל אותך כשנפלת על הרצפה בגיל שנה. הלכת, נפלת, ואפילו לפני כן, כשבא חיטה ולא היה בקבוק, אז גם ידעה להגיד לך, עוד רגע חמודי אני בא. גם כשנפלת בגיל שנה, היא ידעה להגיד לך, לא נורא, שבע פעמים כל צדיק וקם, יאללה תקום חמודי, יהיה בסדר. גם בגילאים אחרי זה. הבעיה זה בגיל ההתבגרות, כן? בגילאים יותר מסובכים, שכבר הילד יורד קצת מהפסים, או עושה כל מיני כונסים, והאימה, או גם האם שבתוך האב, כן? זאת אומרת, הכוח האימאי, השכל הבונה והחיובי, כבר לא מצליח להכיל. ואז אתה צריך לעבוד מתוך אמונה. האמונה זה האכלה היחידה. האכלה הנפשית והרגשית היחידה. שאתה מאמין באמת, 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 שהכל בא רק לעזור לך. רק לבנות. רק למלא אותך בכוחות. אז אתה ברגיעה. כן? אין רגיעה בלי זה. אתה כל הזמן, אם לא, אתה כל הזמן מגיב, אמרנו. קורה משהו בבית, אתה רוצה מיד להגיב, להניש, ליישר. זה נקרא לחנך, לאלף, כן? לא לחנך. אז התיקון הדת, ראינו את זה גם בפרשה הזאת, פרשת שבוע, כן? ויקל משה את כל הדת בני ישראל, אומרים חז"ל, זה המקום היחיד, אם גם פרשת קדושים ציו כי קדוש אני, שמדובר בעדת בני ישראל, הדת, אותיות דת. כלומר, אנחנו שם הבנו שקורה משהו כשאתה מסתכל על המציאות בכללותה, כשאתה אוסף את כל בני ישראל, כשאתה מסתכל על השבת, כשאתה מסתכל על הדברים בצורה כוללנית, אתה אוסף אותם, יש לך הסתכלות כללית על המציאות שלך, אז אתה בר דעת באמת. אדם שמסתכל בצמוד לקיר כל הזמן, ולא רואה את הגודל, את הרוחב, את הטוב האמיתי, הוא לא יכול להתמודד במודעות עצמית אמיתית. יש היום הרבה הרבה חוגים למודעות עצמית, שהכל מסביב, אדם מסביב עצמו, הוא לא רואה את העם, הוא לא רואה את הכלל. והוא אז הפוך, הוא נתקע במודעות של אני מודע, אבל זה לא מסתדר עם המודעות שלך. כן, ואז זה יוצר שמה דווקא נשים הולכות לחוגים כאלה, ואחרי זה באות בטענות ומתגרשות, כי פתאום הן יודעות, כן, הן כבר מחוברות, אני כבר עובד במודעות, מה שנקרא. והמודעות העצמית הרוחנית הפנימית העמוקה היא דווקא הפוך, כל-כולה בביטול, כל-כולה בקבלה, שהמציאות היא באה לעזור ולבנות ולבנות. המקום של?
הרצון להגיב.
הוא בא
מהאשמה?
מהאשמה, כן. המקום להגיב זה בא מכל, זה גם המקום של התגובה הזאת, שאתה רק מגיב. אתה מגיב כי אתה מרגיש שמשהו נלקח ממך, אתה באיום, אתה חי באיום אטומי כל הזמן. כל הזמן. איום אטומי איראני כל הזמן. ואתה לא מצליח להיות אתה. ואז נגיד מישהו פוגע בכבודך, האגו שלך לא יכול לסבול את זה. כל זה בא בגלל שאתה לא באמת מחובר לעצמך. האשמה היא בדיוק במקום הזה שאתה לא חזק. אתה לא באמת מחובר פנימה. אז אתה מגיב, כי ככה אתה בונה את החומות. שנקרא מנגנוני הגנה. זאת אומרת, אתה לא באמת מתייחס אל השני. אתה מתייחס אל השני במה שהוא פגע בך. אז אתה מתגונן חזרה, אתה רוצה להיות בשליטה. האדם הזה הוא אדם שעדיין לא מאמין, כי הוא רוצה להיות בשליטה. זאת אומרת, הוא לא עדיין הכיר בכך שאין לו שום שליטה בכלום. ממש ממש בכלום. השליטה היחידה שלו זה להיות גלשן על הגלים, להתיישר עם האור, עם ההופעות הרוחניות הפנימיות של המציאות. רק שם יש איזה, אולי זה נקרא שליטה. אנחנו נגיד בתפילה של ראש השנה או יום הכיפור, אני לא זוכר, שקלקלנו את צינורות השפע. העבודה שלנו זה לתקן את צינורות השפע. זאת אומרת, יש צינורות של שפע, איך אומרים ברפואה, פרימום נון נון סרי, קודם כל לא להזיק, לא להפריע. הכל מסודר, לא להפריע. אם אנחנו מפריעים, כי הותקפנו והרגשנו מקום שנקרא חור שחור. הרגשנו מקום שאנחנו לבד. הרגשנו מקום שכשנגיד, אני רואה את זה הרבה בעבודה שלי, אחד נגיד הלך לאיבוד בנפשו, וההורים איבדו שליטה, נבהלו מאוד. כן? כלומר, לא יוכלו להכיל את מה שקרה. ואז הילד הוא המבוגר לפעמים, מרגיש שהוא מאוד לבד, שהוא משוגע, אני יודע שהוא... זה מין ספק שנכנס בליבו, זה לא נכון, אין דבר כזה, אתה אף פעם לא לבד. ומהמקום הזה בדיוק אנחנו צריכים להיות לקום. מהמקום שאנחנו מרגישים את השחור הזה, אין, זהו, אין פתרון. לפעמים יש סוגיות ששוטפות אותנו בתקשורת, אתה אומר, מה עלינו לעשות? עכשיו כשאתה מרגיש שאתה לא יודע, כן, סוף סוף אתה במצב שאתה לא יודע. סוף סוף אתה במצב שאין לך דעה מגובשת. שואלים אותך שאלה, אתה אומר, לא יודע. לא יודע, לא יודע. זאת אומרת, אתה פוגש את אני לא יודע, אז אתה מתחיל קצת להתקרב למה שנקרא דעת אלוקים. נראה את זה עוד מעט. אז...
אני חושב שהחלה זה פתיחה של כל
ה... שמה?
כלומר, שאני מסכים עם כל מה שיכל לי,
מה המילה הראשונה שהשתמשת?
הכלה.
הכלה.
לא לראות את זה באופן כללי, אלא לקבל את כל מה שהיה, כל פרט שהיה, ואני מכיל אותו. אבל פה דיברת על משהו יותר כללי. כלומר, לא להכיל כל מה שהדברים הרעים, וזה פתאום אדון מסכים שזה היה, אלא יותר באופן כללי.
הכלה זה כשאתה פוגש את מה שאתה פוגש במציאות שלך, ואתה לא נבהל, כי אתה מכיל אותו. זאת אומרת, אתה מכליל אותו בתוך ראייה כוללנית של החיים שלך. עניתי?
אני... במציאות עכשיו? או שמה
ש... גם מה שהיה וגם מה שעכשיו. גם וגם. אתה מבין את כל הסרט. הסיומת של הטיפול זה תמיד, כשאתה אומר לעצמך, קודם כל, איך היה אפשר להיות אחרת? ודבר שני, טוב שעשיתי את העבודה הזאת, כי עכשיו אני מבין את כל הסרט. היה לי אלבום תמונות, עכשיו יש לי סרט, יש לי רצף. אדם פוסט-טראומטי הוא אדם שקודם כל, זה מעניין, הפוסט-טראומטי, מה הוא איבד בעצם בחוויה הטראומטית שלו? רצף. יש איזה חור, יש מקום חור שחור, מקום שהוא לא יודע מה היה, מה, הוא לא זוכר גם לפעמים. איבוד רצף, אז זה אמרנו, כי זה לעומת זה, תמיד הקליפה מחכה את, את, את הפרי. אז הוא נכנס הרבה פעמים למצב דיסוס של מחשבה אסוציאטיבית, זה נקרא. זאת אומרת, הוא מבולבל, הוא היסטרי. אני ראיתי, והוא הולך, והוא לא מסודר בשכל שלו. כלומר, הוא יצר איזה שכל כזה שמנסה ליצור את הרצף בתוך העין. מכניס המון מילים שאין להם שום משמעות. שבעצם כל העבודה שלו זה למצוא את הרצף. אז תיקח את כל המשברים שלנו, בעצם יש מין איזה טראומה כזה. זאת אומרת, יש איזה מקום כזה של איבוד רצף. והעבודה זה תמיד לשרזר את הרצף. מה מאפשר לנו לשרזר את הרצף? הכל, כל הדת בני ישראל. שאתה רואה את הכללות, שאתה רואה את הדברים בכללותם בחיים. ואז אתה בר דעת, אבל דעת אלוקים. זאת אומרת, אתה כבר מבין, אדם בנשמתו, יש פה נקודה מאוד סגולי בנשמת האדם, שאדם יודע בתוך תוכו מה שעברתי, מה זה בא להגיד לי, במה זה בא לעזור לי. ואף אחד לא יכול במקומו, רק האדם עצמו. יש יועץ, יש מי שיעזור לו, להביא אותו לנקודה הזאת, אבל גם לגבי מה שהיה, כמובן. אתה רואה את כל הסרט, ואתה מבין את הכל, ואז אתה מבין שזה כמו חלום פרו, כן? איך יוסף מפרש אותו. הוא רואה את האחד, את האחדות המאחדת בין החלומות. אותו דבר. אתה רואה פתאום שגם זה, וגם זה, וגם זה, וגם הכל בלגיל להיות אותו דבר. כל פעם לא הבנתי. כל פעם עוד פעם, וזה אותו דבר. ואני רק, אני צריך להחליט, החלטה. להוריד את הסימון לעבוד בצורה פנימיתיות. אז תמיד, תמיד הנקודה, רק שזה תפירות עדינות, כל אחד עם הנקודה שלו והשורש פורה ראש ולענה שלו, כן? יש כל אחד איזה שורש שונה. עכשיו, העבודה היא עבודה של קורבן חטאת. מה זה קורבן חטאת? כשבית המקדש יהיה, בעזרת השם, נוכל להקריב קורבן חטאת. קורבן חטאת, זה בא להגיד לך ככה, היא לתת את האור בשוגג בשבת, קח את הקורבן שלך, תקריב אותו, והוא יהיה לכהנים. והכהנים יאכלו בקדושה בבית המקדש. אתה תשב, תסתכל עליהם, ואתה תראה אותם אוכלים. להגיד לך שמה שחטאת בשוגג עכשיו, זה אך ורק בגלל שמשהו בך היה באי רצף. אתה בתוך תוכך בעצם חשבת שאולי יש ענאה מחוץ לקודש. סך הכל מה עשית? לחצת על הכפתור, הלקת את האור, ואתה אומר, לא ידעתי, שחרתי, כן? נכון. אבל חז"ל אמרו, שבוע שעבר דיברנו על זה, מישהו שאל, זו נקודה חשובה. חז"ל האמינו שהלא מודע הוא לא כזה גדול, כמו שחושבים בפסיכואנליזה. סך הכל האדם, הוא, יש לו איזה, יש לו איזה, גם איזה אפשרות להיות שם, במקום כביכול לא מודע. ואיך מתקנים את זה? פשוט מפגישים את האדם עם הקודש, אבל הפעם חוויה של הנאה כזאת, של אכילת בשר, שאתה אומר, וואו, בעצם הקודש כולל את הכל. כן? והייתה לי מין אהבה מינה כזאת, שאולי יש, היה מקום של שוב, של אי רצף, של פגיעה באמונה, שאולי אפשר שיהיה טוב, אבל מחוץ לקודש. ההקרבה הזאת של החטאת היא מדויקת, עובדת בצורה מאוד להחזיר את האדם ליישוב הדעת, להסיר את האשמה, לחבר אותו פנימה ולעזור לו להתחבר חזרה אל עצמו. כן, הוא ניתק קשר לקדוש ברוך הוא, ניתק לעצמו, כי הוא חטא מלשון יחטיא מהמטרה, ואנחנו רוצים להחזיר אותו לעצמו. אם הייתה רק חפירה כזאת, כמו שזה קורה לפעמים בטיפול פסיכולוגי לא מוצלח, סתם חפירה בחטא, אז זה דומה, במשל של הבעל בית יעקב, זה דומה לאדם שיש לו אקווריום ומים נקיים, ויש לו קצת לכלוך שמה למטה, בקרקעית של האקווריום, והוא מתחיל לנקות, מכניס את היד בפנים, מתחיל לנקות, 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 ואז הוא רואה שאפילו דגים לא רואים כבר, מרוב שהוא ניסה לנקות. כן? עד כאן האדם שמאשים את עצמו וחופר, חופר, חופר, חופר. הפוך אומר בית יעקב, זה פרשת בראשית נראה לי, מזיכרוני, אני לא זוכר בדיוק, אבל ספר בראשית. הפוך, אם אתה נותן לדברים להשקות, לשתוק, אתה מאפשר לשתיקה להיות, המתנה, סבלנות, המתנה, אתה נותן לדברים להתקדם בקצב שלהם, אתה תראה לאט לאט שהמים נהיים בהירים. כלומר, מה שאתה חשבת שהכל אתה צריך לעשות ואתה צריך להתערב, אני חוזר אותו ילד בשולחן של שבת שם, ואתה צריך לתקן אותו וליישר אותו, אתה בעצם ייתכן וקלקלת, לא רק שלא לא עזרת. אבל לפעמים אם אתה ממתין, אתה יכול גם להגיע למצב שאתה תוכל לקחת אותו בצד ולדבר איתו על ההתנהגות ומה קורה ומה עובר עליו, ונסות לעזור לו להתחבר חזרה לעצמו. ואז העבודה היא עבודה של כמו קורבן חטאת. אתה עובד, סך הכל הוא קורבן מאוד, מאוד מיוחד, השחיטה, השחיטה זה מלשון שבירה, כן, בחילוף אותיות, בעברית גם, בשבירה הזאת אדם שובר את הלב, מוכן להודות עליך, זה נקרא, אמרנו, להיות פגיע עם השני. התנאי לתענוג, לחיבור פנימי, זה שאדם מסוגל להגיד, חטאתי לשם אלוקיך. איך אמר קין, גדול עווני מנשוא. אני מסוגל להודות על החטא. זה נקודה, קודם כל, מאוד 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 מרכזית בעבודה. שאדם הוא מסוגל, קודם כל, להכיר בזה הוא לא בסדר. שלב ראשון. אותו ילד שניקח אותו בצד, בהתחלה אני אומר, אני לא עשיתי כלום, מה עשיתי סך הכל? דחפתי, וכן, הוא ינסה להתגונן. ואם אתה נמצא במקום שאתה מנסה להאשים אותו, זה לא יעבוד הרי. אתה נמצא איתו, אני לא כועס עליך, אפילו לא מאשים אותך. אני רוצה להבין מה קורה בזמן האחרון. אני פשוט אוהב אותך. אתה מנסה להיפגש איתו. אתה מביא אותו למקום, כן, אתה צודק, אבא, אני לא יודע מה עובר עליי. זאת אומרת, מצב כזה שהילד ייפתח, קודם כל. אחרי זה יש מה שנקרא זריקת אדם. כן, יש את ההולכה שמביא אותו לזריקת אדם. עכשיו, זריקת אדם בחטאת הוא מאוד, מאוד מיוחד, זה בארבע קרנות. מזרח חיצוני, צפוני, מערבית, מערבית, דרומית, דרומית. ארבע הפינות. להגיד לך שאתה הולך עכשיו יחד איתו באמת ללכת לאיפה ש... לא איפה שהוא נפל במציאות. זה נקרא החול שאנחנו מרימים והלכלוך. פנימה, מה קורה איתו? מאיפה זה התחיל? מה הוא מרגיש? מאיפה זה בא? זה נראה עבודה ארוכה, היא עבודה ארוכה שהיא קצרה. עבודה קצרה בחינוך היא הכי ארוכה. כי אתה מנסה ליישר את כולם ואתה פתאום שם לב ששום דבר לא קרה. הכל חיצוני והכל... מתוסכל וכועס. ברגע שאתה הפוך, שאתה פונה אל האחד הזה, אתה מדגיש זמן בשביל האחד הזה, אתה מצליח להחזיר אותו לעצמו, תיקנת עולמות שלמים. הילד הזה לאט לאט ייפתח, לאט לאט, הוא מתוך זה שהוא מסוגל להרגיש שבור, כן? כי אין יותר שם מלב שבור, אז הוא מגיע לנקודה הזאת שהוא יכול, להיפתח. בישנים, אומר הבית יעקב, מידה של יצחק אבינו, נו שימצא בבושה בלב ישראל, והבושה אי אפשר שיהיה בלי שירגיש שיש משגיח בעולם שמידת הביישנים היא בושה בלב, לא נגד בני אדם. זה לא בושה שאתה מתבייש מבני אדם, אלא אתה מתבייש בו. אז אתה עופר להיות עירי השם. אתה לא מעמיד את האגו, את האני החיצוני, אלא אתה עופר אותו ללחמה ענייה. להיות בעניות, כן? להיות במקום כזה שכואב לי. רצית לשאול משהו?
Thank you.
אני לא שומע. שאדם רוצה ליישר את עצמו, אז הוא חי באשמה. ואדם שרוצה כל הזמן ליישר את עצמו שחי באשמה, הוא אדם שכל הזמן בעצם סובל מאכזבות מעצמו. כי הוא רוצה להיות יש, והוא כל הזמן רואה שהוא לא מצליח להגיע אל היש הזה. ואז הוא חי בכעס אדיר על עצמו, ואז הוא משליך את הכעס הזה על השני וכו' וכו'. אתה צודק. זה מתחיל מאדם, קודם כל עם עצמו, שרוצה ליישר את עצמו כל הזמן. אנחנו מדברים על האדם דווקא שהוא מאוד סבלן עם עצמו, שמאמין בכימה כימה, שמאמין שהכל צריך לבוא לאט לאט, שמשתדל, שמחפש, שמנסה, אבל שיודע שהוא לא עדיין הגיע להיות צדיק גמור. תמיד תזכרו אקג ישר, הוא לא גמור, הוא עדיין לא גמור, הוא תמיד באיזה עשייה רוחנית, והוא מחפש לפחות, יש לו איזה, כן, איזה, כל הזמן יש לו איזה מגמה, אבל הוא לכן לא מרוזב, כי הוא לא עובד מול עצמו. העיקר זה לא הוא להרגיש טוב, כמו שמספרים בכל הספרים ברפואה קוגניטיבית. העניין זה לא תהיה בסדר, תהיה מאושר, תרגיש טוב, תהיה זה אני, אלא הפוך, עין. אתה בוכה על בעיקר גלות השכינה, אתה בוכה בעיקר על זה שאתה לא כלי להופעתו בעולם, של נבואה. על זה אתה בוכה, זאת אומרת, זה לא לך, זה לכלל ישראל. זה עבודה שהיא שונה. מה? לא הבנתי. אנחנו רוצים להיות כמה שיותר עין, נכון? מה אתה שואל אבל? כן? בביטול, אנחנו מחפשים את הביטול, את ההכנעה. מהמקום הזה אז נוכל לחשוב בבהירות. זה נקרא בחסידות שיש הכנעה ואז הבדלה. אם אין הכנעה, אם אין ביטול של האגו, אין בהירות הדעת. כי האדם הוא מערב את החוויה שלו של ילדות, לדוגמה, או של מה שהוא מרגיש עכשיו, לרסון לתקן. וזה אף פעם לא נכון. זה תמיד, כן? קיצור דרך.
לא הבנתי עם
איזה?
כמו
שעכשיו... שהבית יעקב אומר.
כן.
הבית יעקב אומר שהמקום הזה של, של, של השבירה, הוא בקליפה נקרא בושה מפני בני אדם, כן? זאת האשמה עצמית כזו שאתה מרגיש, מה, אתה מסמיק, אתה אומר, מי אני בכלל, מה אני עכשיו... כן, מה אני מדבר איתכם עכשיו? אנחנו מדברים עכשיו על נפש הילד. מיכאל, אתה מבין משהו? בנפש הילד, כאילו, מה... תשתוק, מה אתה עושה פה? אתה, בקיצור, אם אתה כזה הולך ככה, בעצם זה גאווה לפי זה, כי אתה לא בוש מהשם, אתה לא מבין במושגים של שליחות. אתה אומר, מה אני אתחתן? מה אני מסוגל להתחתן בכלל? מה יש לי? זה לא שיקול נכון, כי זה שיקול של אני. ובעצם, האמירה הנכונה היא, ברגע שאני אתחתן, סימן שאני, זהו, ראוי. ואותו דבר עם הכל, יש אחד שלא רוצה להביא יותר מדי ילדים, הוא אומר, מה אני, מה חיי, מה אני. כן, כל המה אני הזה, זה מה שנקרא גאווה. למה? כי אני לא עכשיו מחובר אל השם כצינור לאור. אני עכשיו פועל במושגים שכליים של דעת טוב ורע. אומר, זה טוב, זה לא טוב. עכשיו, יש לנו מערכת של שיקול דעת. הבעיה זה כשהמערכת שיקול דעת הזאת מנותקת לגמרי מעץ חיים. אין שום בעיה לאכול מעץ הדעת אם זה אחרי עץ חיים. אם זה מתוך מפגש עם עץ חיים, מתוך מפגש עם דת תורה, אמונה, תמימה, אוהבת, אפשר להשתדל. אפשר גם לחקור, אפשר לחבר קודש וחול, אפשר לעבוד עם הדעת, עם השיקול דעת שלנו. הבעיה זה כשזה זה ככה, זה החיים, כן? זה בלי בכלל... וגם אנחנו דתיים. נכון, אתם אנשים שרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי, רציתי שתהיו, כן, חיות, כן. שאדם הוא יחיה במושגים, נכון, עמוקים מאוד. זה המאמר המרכזי של הרב קוק, דת אלוקים, שמכיר. יש כמה מאמרים מרכזיים, זה אחד מהמרכזיים.
מי שביישן הזה פועל?
הפוך, כי זה לא מצא עשה אלוקים. בביישנות שלו הוא רק מגלה שהוא צריך להפנות את הביישנות מבני אדם לאלוקים. מה זה להיות בוש בשם? זה להיות עירי השם. ולהבין שהכל ממנו, שום דבר לא ממני. ואז נותן המון כוחות. זה מה שנותן בסופו של דבר המון כוחות לאדם. שהוא מאמין שהוא על אוטומט, שהוא צריך רק להשתדל. הוא עובד, הוא משתדל, אבל בסופו של דבר כל מה שקורה זה מצידו, לא מצידי. אז הוא סוף סוף שם את, אתה יודע, יש בביישנות משהו שהאדם הוא כל הזמן מסביב הרגשות שלו, מה אני מרגיש, מה. כן, איך אני נכנס לבית מדרש, אומר, מסתכלים עליי, אכפת, כן. כאילו, העבודה של הביישנות היא עבודה של המון נרקסיסיזם. ופה הפוך, פתאום הכל נהפך לבעצם, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני את שלי עושה, אני דוחב. כי אני יודע שהכל ממנו. זה לקחת את אותו כוח, אבל כלפי שמיה. כלומר, להבין שהכל בעצם בא למקום נכון וטוב, אז אני לא פגיע. הביישן הוא פגיע, הוא נפגע בכל דבר. ופה אני לא פגיע, בכלל. כי אני מאמין ש... שהכל בא לעזור לי הרי. אז מישהו תוקף אותי ברחוב ומצפצף באוטו ואני יודע פתאום יש סתם חשבון בנק כזה שמתמוטט, אז אתה לוקח את זה בראייה חיובית, כי אתה באמת מאמין שזה בא, זה בא לעזור לך, זה בא לבנות.
אני יכול להגיד איזשהו דבר, אולי אני יכול להגיד, אני נמצא בדרך, אני עושה משימות, עושה דברים, עושה דברים, אבל אני לא אחראי לתוצאות שלהם.
נכון, זה נקרא הולכת אדם. אתה כל הזמן בזה הולכה. אתה מוליך, אתה מנסה. אתה מנסה, נגיד, אנחנו עובדים כל הזמן על זה, אנחנו משתדלים, אבל התוצאה היא לא תלויה בנו בכלל הרי. אז מה אני, נגיד, כועס על זה שאני לא מצליח? אני מתפלל שאני אצליח. אנחנו לא, בכלל לא עסוקים בלהצליח. אין לנו שום עסק. זה המערה בכניס את זה לראש. תרבות של הצלחה, של...
אמר לי קודם על דוגמה של ילד
כזה,
ילד בן
12,
שהוא מתחיל לעשות דברים שהוא לא
נכון, אבל הוא כן יגיע למצב ילד קטן, לא במילים אולי של שכל. קודם כל ילד בן 3 יכול בקלי קלות לדבר על דברים, בעיקר הוא ידע לפקוט. עכשיו הוא כועס לדוגמה, מה קורה לך? מה קורה? מה קורה מוישי? אתה ילד חמוד, אתה לא, ואז ילד נמס. הוא לא, אתה מבין מה קורה? בגיל הזה לפעמים ילד שנכנס לתוך קו כזה, שתלטנות, כפייתיות יתר, אלימות, כי הוא פוגש הורה שמנסה לחתוך אותו. ברגע שאותו הורה מבין שיש פה, הוא מקנה באח הקטן שנולד. אז הוא עכשיו עושה את הצרכים שלו בכל מקום. יש פה איזה תגובה לזה, איזה משהו שורשי. אם אנחנו לא נהיה אנשים שורשיים, אנחנו ננסה להצטפל בסימפטומים, אנחנו בדרך הכי 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 ארוכה. אין, 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 אין סוף למסלול הזה. זה מסלול שאף פעם לא נגמר, כי אף פעם לא מקסחים את הדשא בשורש. כל פעם נסים להסיר את הראש של הדשא. אז זהו, מגיעים איתו או לשים מילים על הרגשות, או פשוט שידע להרגיש, שלא ישרק משחק. בגיל הזה בדיוק, 3, 4, 5, שאת הגרעין הנרקסיסטי הראשוני זה נקרא, הילד הוא יכול להיות בדיוק לעבור לשלב שהוא מפתח פסודוסל, זה נקרא, אני מזויף. כלומר, פוזה. כן? כלומר, מין הגנה כזאת של האני, שהוא, זה לא באמת הוא. הוא כל הזמן, הוא רק מתגונן. אז הוא לא, הוא לא יודע מי הוא כבר. הוא יודע שהוא רשע, כי ככה אמור עליו, שהוא ילד רעש וזה, אבל הוא לא יודע מי הוא. וככה הוא ילך, וכל הזמן עם חומה יותר ויותר ויותר רבה. הוא מנותק מעצמו, אבל אם באותו גיל אפשר לשבת איתו, ולפעמים לפקוט איתו, מה קורה איתך? מה קורה? אתה להתחבר לעולמו, אני לא יודע מה הסיפור בדיוק, כן? אני מבין אותך, זה כזה קשה, זה כזה קשה, להזדהות איתו, לאהוב אותו בקיצור. ואם אתה יודע, אבא, לאהוב אותי למרות שאני מתנהג רע, אז אני ניצלתי. אני ניצלתי כי ככה אני גם יעבוד בחיים שלי עם השני. אני רואה אדם שאני יודע, מרים פלאפון באמצע תפילה, אני אגיד, זה בית הרופא בקונן, כן? אני לא כמו כולם עושים, כן? וככה, אנחנו שופטים לכף חובה, כי אנחנו מסתכלים מבחוץ, ואנחנו חונכנו בצורה כזאת, שהדביקו עלינו כל מיני כותרות שליליות, על זה שלא ידענו באותו רגע להגיב בצורה חיובית, כי באמת היינו באיזו מצוקה מסוימת.
אחד, לפעמים בן אדם ברגע שהוא אולי נקרא לזה קצת מוריד מהאחריות לתוצאה, שהשאיפה שלו היא לא דווקא לתוצאה, שזה פחות ממה שאני מכיר, זה דבר נורמלי וטבעי, זאת אומרת בן אדם שואף להגיע לאיזשהו מקום, אז יכול להיות שגם הצורה, זה לא אמור להיות ככה, אבל הצורה שהוא יעבוד הוא ישקיע על הדרך, היא תהיה הרבה פחות מאשר הוא יקח לגמרי מקום אישי.
וואי, לא הבנתי.
אומר ככה,
וזה לא שאני לא מנסה, כן?
אם אני רק חושב לעשות משהו לטובת הכלל, אז יש הרבה כוחות שאני רוצה לבוא לטובת הכלל, אני עובד עכשיו לפתח משהו כללי. אבל הרבה פעמים בן אדם שרוצה לפתח משהו פרטי שלו, הוא עובד עליו בלי סוף. זה מין, לא יודע לקרוא, אולי יתרון ש... שקיים במציאות, שזה משהו שאתה משייך אותו אליך, אתה עוד יותר...
בגלל שזה שלך, אז אתה עוד יותר משקיע בו.
אולי זה לא דבר נכון, אבל אולי זה...
על ככה זה. אדם הוא קרוב לעצמו.
קרוב לעצמו. אז אולי הדבר הזה שמבחינה כללית זה חייב בן אדם להבין שהתוצאות באמת באמת לא תלויות בו, וגם מכן זה לא מורה על זה שהוא טעה בדרך לגמרי. מצד שני, אי אפשר להתעלם מאולי ציפייה והכישלון, זו השאלה הראשונה. אם זה נצרח התהליך הזה לצפות, וכן לצפות לתוצאה, ואחר כך אם ניכשל, אז לדעת איך להתמודד.
זה בדיוק, אז אם אתה מצפה מהתוצאה אבל מוכן להיכשל, סימן שאתה באמת לא, אתה בסדר, אתה משתדל. אתה משתמש במילה ציפייה, כשבעצם אתה מתכוון פה למשתדל, כי אתה מסוגל לקבל את הכישלון. זה ההבדל.
אז
תהיה
לי חוויה קשה, אם לא, זה אומר שלא מספיק.
אם לא, זה המבחן. המבחן זה כשפתאום לא הולך לך, ואז האדם כועס, והוא הולך, מאבד את הצפון. כלומר שכל מה שהוא עשה זה לא היה לשם שמיים.
שאלה
אם
זה
רב מסתורם הקשר.
אני יכול להאמין את זה שלא הצלחתי, אבל אם זאת תהיה לי קושי, זאת אומרת, יש תהליך...
תראה, אנחנו בני אדם. לא, אנחנו בני אדם. אנחנו מגיבים אם יש לנו רגש. הבעיה זה אדם, כשאני אומר מאבד את הצפון, זה אומר שהוא כבר לא חי. הוא יוצא לשידור. והוא מתלהב, והוא כל כך אוהב אותה, ויום אחד היא אומרת, לא, תשמע, זה לא הולך ביחד. והוא נהיה כמו אריה בכלוב. הוא משתגע, הוא אחד שלא אהב אף פעם אותה. הוא אוהב את עצמו. נכון? זה אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שאני מצפה, אז תלוי מה זה נקרא מצפה. אם אני מצפה במובן שאני משתדל ונראה מה שהשם רוצה, אז אני מקבל גם את הכישלון, כי זה בכלל לא כישלון. זה השם מדבר עכשיו, אומר לי לא. ואם אני הפוך, הכל מסביב עצמי ושלי טוב ואני, אז אני אף פעם לא, גם אותה לא פגשתי.
יש
עוד
שאלה אחת
קצת.
השאלה השנייה זה לגבי תוצאה. קודם אתה הצגת, נגיד, מה מצב של ילד שמתנהג בצורה מסוימת, ואחר כך אולי באמת שייך לחפש מהשור של הדברים. מצד אחד זה דבר שהוא נכון והכרחי. מצד שני, הרבה פעמים, דווקא מהחיפוש על השורש, אתה איפשהו מצדיק את המצב. זאת אומרת, לא. זה שאדם יש בעיה מסוימת, זה לא מוכרח שהוא יעשה...
לא, כשאנחנו עובדים בסיבת המהות ולא סיבת המציאות, אנחנו לא מצדיקים את המציאות עכשיו. אנחנו לא אומרים, אתה צדיק והכל בסדר. אנחנו אומרים, יש לנו שוב בהירות הדעת. בהירות הדעת זה אומר הפוך. זאת אומרת שאנחנו מצוין יודעים את העובדות. אדם צריך להתעדכן מה קורה בחדשות. זה לא אומר שהוא לא צריך לשפוט את עם ישראל לקו זכות. הפוך. הוא צריך גם זה וגם זה. כדי שלא יהיה נאיבי, זה לא מדובר על נאיביות, מדובר על תמימות. שאתה מחפש את השלם מעבר לאירוע, כמו שאומרים. קרה משהו, אתה מחפש את השלם. אתה לא, לא רק שאתה לא מתעלם מהמציאות, אתה גם מחפש בתוך המציאות החסרה הזאת את הנקודה המרוממת אותה. אתה מבין? אז אתה עובד על שתי המישורים. אז העבודה היא, אם כן, קודם כל, להעמיד את האדם במקום כזה של שהוא מצליח לשים מילים על הרגשות שלו. להיות פגיע איתך, אמרנו, שבור. אבל אחרי זה, צריך למצוא את התענוג. כן? אין טוב, אין רע למטה מנגע, ואין טוב למעלה מעונג, זה הפוך. אין טוב למעלה מעונג, ואין רע למטה מנגע. כלומר, שהדבר הכי קטסטרופלי זה כשאין חיבור. הדבר הכי נפלא זה כשיש חיבור. מה זה החיבור הזה? עונג. דוגמה, עונג שבת. מה זה שבת? כל הבחינה של שבת זה שאתה חי את המציאות לשם השם. אתה חי את המציאות לשם כל מציאות אתה מחבר אותה לשורשה. אתה לא משתלט על אף אחד בשבת, אתה כל הזמן פוגש, כל הזמן אתה, כן, להיות, לא לקבל. גם השיחה, גם הליווש, הכל הוא בעצם למטרה הזאת, שיש יום כזה שהוא כל כולו מחובר פנימה. ואתה לומד, אם כן, ביום הזה, כי אי אפשר ללמוד כל יום, הרי זה קשה לזכור. אז יש לך יום לימוד. יום שאתה לומד לא להזיז את הדעת שלך מדעת השם. הרב קוק, התחלתי להגיד לפני כן, יש לו מאמר בדת אלוקים, אתם חייבים ללמוד אותו בעיון, אז הוא משתמש בזה שהוא אומר שאחר שאוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם, קרו חמישה דברים. אחד, ניסתה מנעים מדעת השם. שתיים, אין יותר חופש. ברגע שאין דעת אלוקים, אין אדם חופש. זאת אומרת, אין לו אפשרות באמת לראות מבפנים, ואם כן לבחור. שלוש, מחפשים את האור במטריאליזם. ארבע, הדתיות, את התפיסה הרוחנית החיצונית. וחמש, מגיע לשנאה. אתה עושה את כל ה... כן, זה בהרבה הרבה משפטים, ואני קיצרתי. ועכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו ועדרו, לרוממם אל את האידאליות, את האהבה לדרכי השם הנטועה בנפשו הלאומית פנימה. אנחנו הגענו למצב כזה היום שאפשר הכל לבנות מחדש. ולהבין שאת האהבה לאשתי אפשר רק מתור דעת השם. כלומר, לראות שכל מה שאני לא אוהב זה בגלל היש שלי, בגלל האני שלי, בגלל החמץ שלי. וכל מה שאני אוכל לראות זה כי אני מפסיק להשים. ואני מנסה ללמוד לראות אותה לקו זכות. כמו למקום פנימי זך כזה, שלולא העבודה עצמית עם עצמי, על הנקודה הזאת, לא יוכל לעשות איתה. העבודה עם עצמי זה להפסיק להשים את עצמי על כל דבר. ולעבוד מקום שאני מבין שכל מה שקרה לי וכל מה שיקרה לי גם כן, הכל זה מכלול אחד גדול, לעזור לי. אני לא צריך אם כן להגיב. אני יכול להיות במקום של יישוב הדעת. ולהיות בשמחה באמת, כלומר להתבונן פנימה, שבאמת הכל לטובה. מהמקום הזה רק אני יכול אז ליצור את החטאת. כלומר את העבודה הזאת של להביא את האדם ללקיחת החיות. איך? על ידי זה שאני מפגיש אותו עם הרגש הסוער. הרגש הכואב, להיות בוש, להיות פגיע איתך. בזה שאדם יכול להיות פגיע איתך, הוא יכול גם להתענג איתך. הוא יכול אז להתחבר אליך. כי אתה מסוגל לקבל אותו כשרע לו. כן? זה עבודת החינוך באמת. שם אתה מחנך, שם אתה צריך לשמוע צליל של חינכתי משהו. כן? עשיתי משהו. כי התחברתי אליו כשרע לו. כן? ולא הגפתי בצורה שאני רוצה לאלף אותו, כי אלופו של עולם זה לא אתה, זה הוא, אלא עזרתי לו להירגע, כן? רגיעה והכפיה זה תמיד מפתח לכל רפואה. ברגע שיש הכפיה, יש רפואה, זאת המותיות. אתה בהרפיה, אתה עוזר לו להתחבר, להפוך את האשמה לאחריות, הוא השם. למה הוא אלים? כי הוא מרגיש השם, אז הוא תוקף חזרה. למה אדם כועס? הוא מרגיש רע, אז הוא תוקף חזרה. למה אדם יש לו תאוות? הוא מרגיש רע, הוא מרגיש חור, הוא מנסה למלא את החור הזה כל הזמן בתאוות. אז תמלא, ריבון שלם, תכניס ציורים רוחניים עשירים במציאות שלך. איך? רק על ידי זה שאתה חי באיזה מין המתנה כזאת, שאתה הופך את כל התפיסה של חומר הרמחל מהנהגת המשפט להנהגת היחוד. והייתה הראת על הדעת כי השם הולכים מנון מלבדו. כי כל המציאות, הכל, 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 בא לגלות את ייחודו. ואם אתה רוצה להיות גדול, אם אתה רוצה להישאר קטן, אל תשמע. אם אתה רוצה לגדול, אז תדע, יש אפשרות לעשות עבודה אחרת. עבודה אחרת היא עבודה שפועל קודם כל בחינוך, בזה שאנחנו לא מגיבים הילדים שלנו, אנחנו לא הופכים להיות גם ילדים, אנחנו מחנכים, אנחנו רוצים להיות במקום אחר, לא במקום של תגובות, במקום של לא סיבת המציאות, אלא סיבת המהות. וזה אומר שעשינו את הבדיקה הנכונה, שהסרנו את החמץ שבתוך הלב, במקום, לפעמים הסמו, לפעמים זה, אמרנו, זה במדורות הקודמים, אין דבר. מה שאתה מתקן עכשיו, תיקנת את מה שהיה. למרות שלא הבנת, ולא, לא, אתה לא יודע את כל העובדות של מה שהיה. אבל היום, אם בכל תשמעו, מה שאתה עושה היום, אתה יכול לתקן כל מה שאת. איך? אתה רואה שהשורש, הפורש לענה שלך, הדבר המרכזי של העבודה שלך, זה המקום שאתה נופל כל הזמן. אז במקום להשאים את עצמך, תיקח החיות, אז זה לקחת החיות. להבין של כל מה שקורה כל הזמן, זה בא להעיר לך הערה גדולה. ולהפוך כל דבר חיצוני לדבר פנימי, לבנות את הרצף. מה זה איבוד הרצף? זה הנקודה הזאת שנלקחה ממך, שאתה הלכת לאיבוד שם, שאתה מרגיש שאין לי שליטה במקום הזה, אני יודע שאין לי, שאין הקדוש ברוך הוא במקום הזה. הוא אומר לך, לא, יש הקדוש ברוך הוא בכל מקום, ואתה ירדת לדעת, כי השם הוא אלוקים מאוד מלבדו, כשאתה רואה שדווקא בניסיון הזה אתה יכול לבנות ולהיבנות, ואז כמובן להתחבר לכל אחד ואחד לפי השורש, לא בתגובה. אז מה שתיארנו לפני בהתחלה של השולחן של שבת, שדיברנו על תגובה כמעט בלתי אנושית, כן, של האדם שנשאר כזה בקור רוח, ו... זה לא בלתי אנושי, זה לגמרי אנושי, והדרך הכי ארוכה היא הכי קצרה, לראות את הדברים לפי הסדר הפנימי שלהם, כי לזה אנחנו בנו לעולם, כן? בנו תקופה סך הכל די קצרה, אז יש לנו מה לעבוד, מה שנקרא, וזה העבודה שלנו, סך הכל. מה שתיקנת עכשיו, לא נצטרך
לתרוח. איך היית מרגיב כדוגמה השולחן?
אז באותה שולחן בדיוק לקחת מטאטא ולהתחיל לנקות, קודם כל. קודם כל לשטוף את ה... לא להרגיש שאני חייב להיות עכשיו הורה מחנך. הייתי קודם כל מנסה לראות איך אפשר שהשולחן הזה, הילד הזה לא יפריע לי. גם הילד ההוא וגם הילדה הזאת וגם הוא ואף אחד, הם לא יפריעו לי. אני נשאר מחובר אל המקום הפנימי שנקרא שבת, שזה מעין עולם הבא. המקום הזה, הכל מתעדכן מעצמו. כן, יש מין תיקון עצמי כזה. כי אין למטה, אין טוב למעלה מעונג ואין רע למטה מנגע. המקום הזה של העונג, זה מרומם גם את הילד לעצמו, שאני יכול אז לגשת אליו, ולדבר איתו, וליצור איתו קשר, ופתאום אני שם לב עד כמה, וואי, אין לי קשר עם הילדים. הילד הזה, אני לא מכיר אותו בכלל. כל פעם אני בא, אני חוטף קריזות איתו. כל פעם הוא בא ומרגיז אותי עוד פעם, ועוד פעם אני צריך ליישר אותו, והוא מחפש אותי, הוא מנסה להפריע לי, הוא מחפש את אבא, ואבא איננו. הוא מחפש, למה הוא מחפש? הוא בחרדה אדירה. הוא מרגיש שהוא בשליטה, הוא מרגיש שיש מקום כזה שהאבא לא... שאני לא אומר שאני אומר הפוך על זה שההורה הוא כל הזמן אשים את עצמו ואוכל את עצמו. לא, הילד הוא בסוף השבר, הוא ייקח אחריות על עצמו. אבל לפחות אתה לוקח אחריות על התפקיד שלך. כן? זה מקום מאוד נקי. אני לא עכשיו, אני יודע, מתחנף אל הילד או מנסה... אני מרגיש חלש מולו. הפוך. אני בכלל לא... ואתה ממשיך, ואז אתה מרגיע. כי אתה עזרת לילד לראות שלפעמים רע, אבל בעצם טוב. זאת שהרע הוא לא נורא. הצלחת להכיל את הרע. כן? וזה נורא נורא נכון בעבודה עצמית. שאתה נופל, לא נורא. תקום. אל תהיה היסטרי. מה זה היסטריה? זה הפוך. היסטריה, אתה לא קראת את האירוע, אתה הופך אותו לאר גבוה. אתה לא עובד אף פעם, אתה כל הזמן אתה יודע מה קרה? אתה יודע מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? ואז ככה לא מתקדמים. אז זה זוהי העבודה. נצא לפגרה עכשיו, אני מבין, לעבודה של ניסן, עבודה של שמחה, של גאולה, זאת השם, של אביב כזה, של ממש להברר את כל מה שאספנו, להתחיל שנה חדשה באירוע של התחדשות בעזרת השם, ושל באמת לראות שהכל יכול להשתנות, שום דבר לא, אין ייאוש בעולם כלל, באמת באמת אין ייאוש בעולם כלל.